החכם, הגיבור והעשיר, כן, משנה ידועה, אנחנו נשתדל בדרך המהר"ל מפראג, לפעמים קצת אולי גם דברים שהיום הבאתי גם מהרב קוק, איזושהי השלמה, ללמוד את המשניות האלה במסכת אבות עם הפירוש שלהם, כאשר המשנה הזאת שנלמד בעזרת השם, משנה אמנם ידועה, אבל צריך בכל זאת עומק, צריך להתעמק בה, כי באמת לא כל כך ברור למה חכם זה, מזה המהר"ל גם מפראג מתחיל, למה חכם הוא מי שלומד מכל אדם, הרי חוכמה זה להיות חכם, זה, או להיות חכמה, זה מישהי שהיא חכמה לכל, מישהי שהיא יודעת. וכיוצא בזה גם גיבור, למה המשנה הזאת כל כך חשוב לה להדגיש לנו דברים שהם כאילו גם נראים לא טבעיים לנו, שאנחנו כן היינו מפרשים את, את החוכמה בתור ידיעות, ואת הגיבורה בתור להיות גיבורה, לעשות דברים, ואת ושוב, את העשירות בתור עשירות שיש כסף. וכאן המשנה היא נכנסת קצת למקום מעניין כזה, שלשנות לנו משהו בתפיסה, והשאלה היא למה זה נכון, ברור זה נכון, מחשבים גם נכונים, אבל למה באמת זה כל כך אמיתי לנו, וככה אנחנו צריכים לחשוב שבאמת להיות חכמה, או להיות חכם, להיות חכמה, זה לא ממש דווקא שכל, ולא ידיעות, ולא ציון טוב בפסיכומטרי, ולא כך ולא כך, אלא דווקא מי שיש לה צמאון גדול ללמוד מכל אחד, ללמוד מכל אדם. למה באמת החוכמה כך היא מוגדרת? וכיוצא בזה הגבורה, הגבורה בעצם זה יכולה להתגבר ולהיות חזקה. למה הגבורה דווקא מתרגמת לכובשת יצרו, כן, וכיוצא בזה, למה עשיר מתרגם לשמח בחלקו. אז בעצם יש כאן באמת שאלות שאני חושב שהן מאוד מאוד רציניות, מאוד מאוד משמעותיות, לבוא ולדון בהן. למה באמת הדברים מתפרשים לנו באופן הזה. ובדרך כלל הנטייה שלנו, נגיד, לפרש את המשנה או לחשוב, אז תכף נראה במערה, זה בשבוע של דבר, אם אתה לומד מכל אדם, אז אתה באמת תהיה הרבה יותר חכם מאשר אחרים, אבל המערה הולך בדרך אחרת, כי זה נראה באמת מציאותית קשה לפרש כך. רצה, אדם יכול ללמוד מכל אדם, אבל עדיין אדם שהוא לא ממש אדם חכם, וכן וכיוצא בזה. אז את זה בעצם אנחנו הולכים לפרש. אז כללית, בתור הקדמה, לפני שיגיעו הצילומים, בעזרת השם, אז בתור הקדמה אני אומר, מסכת אבות היא מסכת של מידות, וזה כבר יקרב אותנו גם לתשובה. אנחנו לא עוסקים כל כך בהגדרות של העולם הרגיל, נגיד כך, ואין לנו עניין להגדיר דווקא מה זה בדיוק נקרא החוכמה, אלא אנחנו עוסקים בעולם, עוסקים בהגדרת של מידות. מה זה מי שיש לו מידת החוכמה? ומה זה מי שיש לו מידת הגבורה? ומה זה מי שיש לו מידה של העשירות? כלומר, אנחנו בעצם רוצים לראות ורוצים לבחון את הדברים בענייני מידות. מידות זה תמיד שונה מאשר אנחנו רוצים להגדיר את הדברים באופן אחר. כלומר, אני רוצה לומר, חוכמה, אנחנו רוצים לדעת מה זה מידה של אדם שיש לו חכם. מה זה אדם? זו מידה שנוכל להגיד בעולם המידות שלו, יש לו חוכמה ששייכת לעולם המידות. מעניין, חוכמה שייכת גם לעולם המידות, לא רק איזה הוא חכם בהגדרות של פסיכומטרי או בהגדרות של זה, הנה בוא נגיד את זה אדם חכם, כמו שהעולם גם יקרא לאדם חכם. אנחנו רוצים להגיד חכם בהגדרות של עולם המידות. מידות זה דבר אחר, זה הגדרה שונה. מידה של חוכמה, מה גם עשירות היא מידה? כן, מסתבר שכן, בואו נראה. עשירות זה לא רק הגדרה מי יש כסף, כן, שזה הגדרה אחת בעולם, אלא יש מידה, שהיא נקראת מידת העושר. אדם שיש לו עושר, אבל עושר אנחנו מתכוונים כאן במובן המידותי. זה מאוד מאוד משנה במה דנים, כן? כאן אנחנו דנים במובן המידותי של הדברים, וזה אני אומר עוד פעם מאוד מאוד משמעותי לנו. אנחנו רוצים לדון כמידה, עושר כמידה. בסדר? חוכמה כמידה, מידה של האדם. אז בואו נתחיל בתחילת המשנה, ותכף נלמד את זה מתוך המהר"ל. חכם לומד מכל אדם. מה בעצם באה המשנה לומר? היא באה לפרט לנו את המידה של החוכמה. חוכמה זה מידה. מה הכוונה מידה? אדם בא ללמוד מכל אדם, פירוש שהוא צמא אל החוכמה. הוא לא אדם חכם, אולי יכול להיות אדם אפילו לא שלא יצטיין בחוכמת היתר שלו במובן הרגיל שאנחנו רגילים להגיד חוכמה, אבל הוא כן מצטיין בזה שהוא אדם רוצה, שואף. אין בעיה, בסדר גמור. תודה. הוא אדם, תודה. הוא אדם שרוצה, כן, הוא אדם ששואף. תכף אז מת אני אקרא, אבל הוא אדם באופן שרוצה, ששואף, בסדר? שמשתוקק לחוכמה. הוא מאוד רוצה, מאוד רוצה להבין ולדעת. אז זה שונה מאוד ההגדרה בעולם המידות מאשר ההגדרה בעולם הרגיל. כי כאן אנחנו לא מדברים על חכם שנזדקק לו בפסיכומטרי, שהוא יהיה הגאון שלנו במתמטיקה. כן, אנחנו מדברים על אדם שיש לו תכונה שקשורה אל החוכמה. ומהי התכונה שקשורה אל החוכמה? הצימאון לחוכמה. אז אנחנו עוסקים כאן, תכף נראה בהמשך אותו דבר, הצימאון לגבורה והצימאון לאושר, כן? אנחנו עוסקים בצימאון אל החוכמה. אדם שהוא צמא מאוד לחוכמה, רוצה חוכמה. איך מתבטא רצון גדול לחוכמה? ללמוד מכל אדם. אז בואו, באמת אני אקרא קצת בפנים. אומר איזה הוא חכם, יש לשאול בזה, שאמר איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, למה לא יהיה חכם מי שיודע תורה הרבה? ועוד שאמר מכל מלמדי השכלתי, מנה לי לפרש כך, כי נראה פירוש, טוב, אז זה כבר קצת, לא על כל שאלה נתעכב. אז אני רוצה להגיע גם אל התשובה. קצת לדלג, אז רק עד איפה לדלג. וזה שאמר איזה הוא חכם זה בעמודה השנייה, לומד מכל אדם, סוף העמודה השנייה. כי שם חכם בוי תואר האדם עצמו שנקרא חכם, רק שם חכם תואר לאדם, אין רואים שיתאר בו דק עם האדם אשר תואר הוא מצד עצמו. אז תכף ננסה להסביר, זה מעניין ממש בסוף העמודה השנייה, כי האדם שיש לו בית, כיוון שאין הבית תואר עצמו של אדם, בסדר, אז אני הופך לגמוד, אנחנו בעמודה השנייה רק שהוא דר שם, לא יתואר האדם ממנו, ואף אם היה זה שיתואר, אף כי התואר אינו בא לאדם, אין זה תואר גמור לאדם כאשר אינו בא מצד עצמו. לפי כך אין ראוי שיתואר האדם על ידי החוכמה, מעל מצד עצמו, וזה שעוד אחד שראוי שיקרא חכם, זהו אשר לומד מכל אדם. הלומד מכל אדם הוא תכונה של אדם שהיא לא חיצונית לו, אלא זה אומר שהחוכמה תמונה בתוכו. אז יוצא כאן דבר מחודש, כן? דבר מחודש מבחינתנו. כי יכול להיות אדם שיש לו הרבה שכל, אבל הוא לא אדם חכם. כי הוא לא לומד מכל אדם. ויש לו הרבה שכל. והשכל גם גורם לו בצורה חזקה להצליח בחיים. נכון, אבל זה שיש לאדם הזה הרבה שכל והוא משכיל והוא לומד, זה לא אומר שהוא אדם חכם, זה אומר שהוא אדם שיש לו הרבה שכל, זה הגדרה אחת, הרבה איי-קיו, זה הרבה איי-קיו, הרבה שכל, כן? בסדר, זה חשוב, אבל זה לא אומר שהוא חכם, והוא גם יצליח, ויכול להיות שהוא גם יפתח דברים. אני יקצין את זה עוד, יכול להיות שלפי המהר"ל הוא יהיה לו פרס נובל, לא יודע, אבל על פי הגדרת מסכת אבות הוא לא אדם חכם, בסדר, אמרתי את זה בהקצנה, הוא לא אדם חכם, הוא מישהי מאוד מוצלחת, מאוד כישרונית, ותלמד מחשבים ותצליח ויהיה לה הצלחות מאוד מאוד גבוהות וגדולות, אבל היא לא חכמה לפי מסכת אבות. למה באמת? לא, אין לה את התכונה של החוכמה. מה התכונה של החוכמה? תכונה משמעותה אהבה לחוכמה, קישור אל החוכמה. מהר"ל אומר זה כמו אדם שיהיה לו בית גדול, בסדר, אבל אז יש לאדם הזה בית גדול, זה משהו שהוא מחוץ לו. יש לאדם הזה חוכמה, אבל החוכמה היא מחוץ לאדם הזה. אז מהי חוכמה שהיא בתוך האדם? הצימאון אל החוכמה, הרצון אליה. אז הרצון אל החוכמה היא חוכמה שמונחת בתוך האדם. אז בצורה הבוטה יותר שאני אגיד שהוא לצורך השיעור, יכול להיות אדם שהוא מאוד מאוד מבחינת ההגדרות שלנו לא חכם. או מישהי שמבחינת ההגדרות היא כאילו לא חכמה, אין לה פסיכומטרי בכלל גבוה, והיא הולכת לעבוד בתור דבר שלא צריך בו חוכמת יתר, אבל היא מאוד אוהבת במקצוע שבו היא עוסקת, טיפול בילדים, מאוד אוהבת ללמוד מכל המטפלות האחרות, איך לטפל בילדים הכי טוב. אז היא חכמה במובן של מסכת אבות, כי יש לה תכונה של החוכמה. כלומר, המסכת אבות באה לעשות לנו מהפך לפי זה, בתפיסה של המושג חוכמה. חוכמה של אייקיו היא שכל, כלומר, אם מסכת אבות כאילו הייתה שואלת, האם למי יש הרבה שכל, אז זה היה התשובה למי שיש אייקיו גבוה. אם התשובה השאלה הייתה למי יש הרבה שכל, כן? או אם השאלה הייתה מי יכולה ללמוד רפואה, או מי יכולה ללמוד פסיכולוגיה, או מי יכולה ללמוד מחשבים, לא יודע אולי, אז התשובה הייתה לא מי שלומד מכל אדם, כי אתה יכול ללמוד המון מכל אדם, ואין לך את הכישורים המתאימים שדורשים IQ גבוה. אבל אם השאלה איזה הוא חכם, אז התשובה תהיה לומד מכל אדם. כי היא מטפלת, אפשר יהיה להגיד שהיא מטפלת בילדים חכמה מאוד. כי היא לומדת מכל המטפלות האחרות, איך מטפלים בילדים. היא גננת מצוינת, היא לומדת מכל הילדים, איך לטפל באחרים. על אף שאולי אין לה IQ גבוה כמו למי שחוקרת בביולוגיה, כן? אז היא יותר חכמה ממנה, אין לה יותר שכל ממנה, לאיש יותר שכל במובן הזה, כן? אבל חוכמה היא לא שכל. חוכמה פה היא תכונה נפשית. תכונה נפשית הכוונה לאהוב ללמוד, לאהוב לרכוש. שהרבונו שלנו נתן לי כישרון כזה שאני אוהב לשמוע מאחרים, פירוש אני אוהב את החוכמה, אני צמא למה שהשם משמיע בעולם מכל מיני כיוונים. חוכמה היא הצימאון אל החוכמה, נכון, הצימאון אל הידיעה, יכול להיות שאפילו אל הידיעה במה שאני עושה, כן, במה שאני נמצא בו. כמובן זה הכי התבטא אולי בתורה, אני צמא לדעת תורה, כן? אני צמא לדעת תורה זה החוכמה הכי גדולה. ובמקצוע שאני עושה, בטוב שאני מביא בעולם, נכון. הצימאון אל הדבר הוא החוכמה. צימאון אל החוכמה, או הצימאון אל הידיעה הוא החוכמה. כי החוכמה היא תכונה שאני צמא, למה זה כל כך חשוב? כי אני צמא בסופו של דבר להקשיב לדבר השם, אם זה דבר השם שבתורה, אם זה דבר השם דרך המקצוע שבו אני עוסק ורוצה להועיל פה לעולם, אז זה תכונה של חוכמה. פירוש שאני מקושר חזק למה שהשם רצה, שהאדם יהיה חכם. שיהיה חכם שהוא ילמד. אז זה לא משנה, אני יכולה לשבת בשירת חימון במדרשה, ומישהי אחר תקלוט את השיעורים יוצרה יותר טובה ממני, רק לצורך השיעור הדוגמאות, כן, כמה מזה, אבל היא לא חכמה, כלומר, עושה כישרון, את השכל אמרנו, עושה כישרון, היא לא חכמה, כי היא לא לומדת מכל אדם, כן? היא לא לומדת מכל אדם, יש לה כישרון גדול לקלוט דברים, אבל החוכמה היא לא הכישרון, החוכמה הוא הצימאון. יש צימאון ויש כישרון, הצימאון הוא החוכמה. אז היא מביאה לידי ביטוי את החוכמה שבה, כלומר את הצימאון שלה לדעת. ואפילו אם היא תקלוט בשיעורים פחות, כאילו, אבל היא מועץ מעל הדעת. בעצם הצימאון לדעת אומר שהיא משתמשת בתכונה של החוכמה שהשם נתן בעולם, כי זה מה שהשם רצה בעצם, את הצימאון שלנו, את הרצון שלנו לידיעות, בסדר? את הקרבה שלנו לדבר השם שבתורה דרך הצימאון לדעת, הקרבה שלנו למקצוע שלנו דרך הצימאון לדעת, כן? וכיוצא בזה, בסדר? אז זה בעצם נקראת חוכמה. אז אני קצת ממשיך בלשון שלו של המהר"ל מפראג, רק שנייה אחת. רגע, זה, פה הייתי בצילום, ופה אני פה, אז רק שנייה אחת. כלומר, אז אני קורא את זה, וזה שאמר איזה הוא חכם, אז אני מקווה שתצליחו לעקוב אחריי. איזה הוא חכם. רק שנייה, זה, פה זה עמוד, קוף, אני פשוט רוצה שגם, אז לכאורה צריך להיות אותו הדבר, אני לא יודע איך נתקלתי פה רגע, קוף סמך א', ועוד יש לך לדעת, רק רגע, אז אני אסתדל, הנה, ועוד יש לך לדעת. אז תראו ככה, תהפכו עמוד, יש עמוד קוף סמך, תהפכו אותו לצד שני, בסדר? קוף סמך א', ושם יש כותרת, ועוד יש לך לדעת, בסדר? ועוד יש לך לדעת בקוף סמך א'. אני קראתי קצת מלמעלה, עוד לפני כן נקרא לכם מלמעלה, זה היה שמה זה הוא חכם, שראוי שיקרא חכם, כלומר שמשתוקק אחר החוכמה מצד עצמו, זה קצת יותר למעלה ממה שאמרתי קודם, עד שהוא לומד מכל אדם, הנה ראוי אדם כזה שיקרא בשם חכם ודאי, שלא בא לו החוכמה במקרה, אבל כאשר הוא משתוקק שלמד מכל אדם, עכשיו החוכמה מצד עצמו שהיה משתוקק לחוכמה. אבל אם הוא לא לומד מכל אדם, רק מרב אחד שהוא חכם גדול, החוכמתו נתלה ברב ההוא, לא מצד עצמו. כלומר, אם אדם אפילו, מי שיש לה רבנית אחת שהיא מאוד אוהבת, אז היא לומדת ממנה, אבל היא לא לומדת מכל אדם. אז היא יכולה להיות מאוד חכמה דרך אותה רבנית, אבל היא יכולה להיות מאוד, אני אשתמש מילה אחרת לכן מחכמה, היא יכולה לדעת הרבה דרך אותה רבנית, אבל עוד אין לה את תכונת החוכמה, זה הלומד מכל אדם. הלומד מכל אדם יש לו תכונה, הוא צמא, מאיפה הידיעה באה, כן? יש לו צימאון גדול לדעת את החוכמה עצמה. עכשיו בוא נראה מהוועוד, בסדר? עשיתי את הוועוד הזה, קופסה מחלב, ועוד. ועוד יש לדעת כי החוכמה היא נבדלת, אומר המהר"ל, מן האדם שנושא אל החוכמה. הדבר הזה בערנו בכמה פעמים, כי החוכמה באדם שהוא בעל גוף נבדלת ממנו, ושם חכם בעל אדם מצד עצמו. כך אין ראוי שיקרא אדם חכם בשביל החוכמה שבו, כי מה עניין האדם שהוא בעל גוף אל החוכמה, מפני שם משתוקק. תכף ננסה להסביר. מהי אל האדם בעניין זה מתעצם הנושא שהוא האדם מקבל עם החוכמה, זאת אומרת עם החומר שהוא הנושא עם הצורה שהוא מקבל, אבל אם לא היה משתוקק כאילו אין כאן קבלת צורה וצריך שיהיה כאן השתוקקות לקבלת הצורה. אז בוא ננסה להסביר, כי זה מושגים כאלה של מהר"ל, כמה שאני גם יכול להבין. האדם מצד עצמו כאילו לא חכם, נכון? זה מבין, אנחנו כולנו מצד עצמנו יכולים, אמרנו, להיות משכילים, אבל החוכמה היא דבר זר לנו. יש משהו בחוכמה מצד עצמה שהוא זר לאדם, כי האדם בטבעו הוא חומרי, גם בטבעו הוא משתוקק לחומר. בצד הפשוט הטבעי של החיים אנחנו משתוקקים לא אל החוכמה אלא לדברים חומריים. זה אנחנו, החומר הוא חלק מאיתנו. להשתוקק אל החוכמה זה משהו שדורש מאיתנו מאמץ, זה משהו שדורש מאיתנו כוחות, כי בדרך כלל ההשתוקקות שלנו היא לחומר. לכן אנחנו יכולים להיות אנשים מאוד משכילים, אבל אם היו שואלים אותנו מה השאיפות שלנו, מה הרצונות שלנו, הם לא היו דווקא דרך החוכמה. נניח אדם יכול ללמוד הרבה מקצועות, אם הוא ילמד מחשבים, הוא ילמד הרבה דברים חשובים, אבל למה הוא משתוקק? הוא משתוקק הרבה לעולם חומרי. הוא רוצה אפילו את כל הידע שיהיה לו כדי לעשות, לממש בו דברים חומריים, כן, דברים של העולם הזה. אז הוא לא אדם חכם, הוא אדם מאוד חומרי, לפי הלשון של המהר"ל פה, כי הוא משתוקק לדברים חומריים. בסוף למה הוא לומד ולמה הוא משתמש בשכל שלו? כדי שהוא יוכל דרך השכל להגיע לבית יפה וכל מיני דברים יפים וחשוב. אבל הוא לא משתוקק אל החוכמה, הוא משתמש בשכל כדי להשיג דברים אחרים. אז מי זה האדם פה שמשתוקק אל החוכמה? זה האדם שמתעלה מעל החומר ורוצה את השכל. השכל הוא השאיפה שלו. למה הוא לומד מכל אדם? כי הוא רוצה, נקרא לזה לומד מכל אדם בתורה למשל, הוא רוצה את התורה. אז לא רק אדם שיש לו שכל ויכול לקלוט מהר תורה, אבל בעצם השאיפות שלו נמצאות בעולם חומרי. אז הוא לא אדם חכם, אין לו חוכמה, יש לו עולם של חומר, כן? רק הוא רוצה שיהיה לו ידיעות, ידיעות בתורה, ידיעות בדברים אחרים, כן? הוא משתמש גם בידיעות בשביל שהעולם החומרי שלו יתפתח, שזה בסדר, אבל זה לא חוכמה, זה לא החכם. החכם, החוכמה עומדת בראש מעייניו, כן? את זה הוא רוצה בחיים. אתה אומר לו דבר תורה, אתה אומר לו זה משהו, משתוקק מאוד מאוד לחוכמה. אז מי שיכולה להיות לא עם רמה שכלית גבוהה, אבל היא מאוד חכמה לפי זה, כן? כי כמה משתוקקת למעשה. לא, זה לא אסור, אבל זה לא נקרא חוכמה לפי המהר"ל. יש שני דברים, לא אמרנו אסור, מותר להיות עם שכל מצוין, מותר להשתמש גם בשכל לדברים חומריים, אבל לא ככה נגדיר חוכמה. אנחנו לא דנים פה על המותר ועל האסור, אלא אנחנו דנים פה על השאלה איפה נמצא המושג הזה חוכמה, למה זה כל כך חשוב שנשאר. מותר לעשות עוד שימושים, אבל בסוף נדע איפה החוכמה נמצאת. כלומר, לפי זה, לפי המהר"ל, סיימתי יום במדרשה ואמרת, וואי, כל כך רציתי להבין את השיעורים פה, היום השיעורים היו ממש לא ברורים. אז את ממש חכמה, כי רצית להבין את השיעורים. אבל אם מישהי שהבינה טוב את השיעורים, ואז היא אומרת, כל השיעורים אבל, חלמתי על ההוגיות בחדר שלי. סליחה, בסדר, רק דוגמאות בוטות קצת לשיעור. אז היא רכשה הרבה ידיעות בשיעורים, אבל היא לא חכמה. אין לה השתוקקות לחוכמה, יש לה השתוקקות להוגיות. אבל היא רכשה הרבה ידיעות בשיעורים. מה את אומרת? כי שצמאים למשהו, פירוש חיים אותו, חווים אותו. כאן אנחנו מדברים על השאלה מה אני חווה בחיים, מה החוויה שלי. כלומר, אנחנו לא מדברים פה במסכת אבות, האם יש לי שכל ומה אני אעשה בשכל שלי, אלא אנחנו יותר מדברים פה בשאלה מהי החוויה שאותה אני חווה, מהי החוויה המרכזית שאותה אני חווה. מדברים בצד החווייתי, מה אני חווה? האם אני חווה חוויה של חוכמה? אם אני משתוקקת, כן. אני נורא רציתי להבין בשביל השיעור. 5 דקות ממנו הבנתי, טוב, אני חוויתי חוויה של חוכמה. כי זה מאוד חווייתי לי, זה מאוד אני. זה הפך להיות מאוד מאוד אני, מאוד מאוד חלק ממני. שכן הוא דבר חשוב, אבל יכול להיות מאוד חיצוני לי. אני משתמש בו, שימושים חשובים גם. זה לא אסור כמו שמשאלה. זה מותר, זה חשוב, אבל זה לא שייך לחוכמה, לפי ההגדרה פה. אך החוכמה פה היא החוויה של החוכמה, החוויה היא הצימאות שלה. כלומר, מי שיכולה להיות מאוד צמאה לשיעורים, מאוד צמאה, אז היא מאוד חכמה, כי היא מאוד צמאה אל הדבר הזה שקוראים לו חוכמה, כן? אז היא מאוד חובה אותו, היא מאוד חיה אותו, כן? מאוד חיה אותו. אז היא חכמה מאוד. ואחת, יש לה הרבה שכל והיא חובה עוגיות. בסדר, זה רק דוגמאות בוטות לשיעור, אני מתנצל, אני חייב להביא דוגמאות בשיעור, אני מתנצל עם מי שאומר, איש, בדיוק הרגע חשבתי על עוגיות, יכול להיות שזה גם קרה לי. בסדר, לא נורא, אז היינו קצת לא חכמים, אבל יכול להיות שקורה לנו מצב שאנחנו לא חווים כרגע את החוכמה. זה גם בסדר, משתמשים בשכל, אבל אנחנו לא חווים את זה כרגע. כרגע החוויה שלנו דווקא נמצאת במקום אחר, כן? בסדר? אז עוד לא הגענו למקום הזה של החוכמה. בשביל זה אנחנו לומדים, כן? ללמוד מה זה חוכמה, כן? בסדר? אז את זה הוא בא ללמד. זאת אומרת, מהי חוויית החוכמה? שהוא הנושא, אבל אם היה משתוקף, הוא אומר, כאילו אין כאן קבלת הצורה לגמרי, והם יודעי החוכמה משאלים אותו, שכאן הוא נכנס שוב קצת לאיש ואישה, והביא ראייה מכל מיני, הזכלתי אותו, אז אולי אנחנו נעבור לגיבור. עכשיו אנחנו אולי תכף נעבור לעניין של הגיבור, על כל פנים כאן רצינו בחוויית החוכמה. אולי עוד קצת רק לסיים בעניין החוכמה, כי בוודאי דרך האדם שלמדו אותו הוא מסכים מעצמו ואין זה חידוש כאן, אבל פירושו מכל אותם שהוא מלמדים אותו קיבל והשכיל בחוכמה. הוא בא לומר שהחפץ משתוקק מאוד בתורה, שלמד מכל אדם, אמר כי דותיך סליחה לי, כלומר כל דיבורו ומסעו היה בתורה. וראה זה גם בשביל אהבתו לתורה, וראה זה שהביא מי שלמד מכל אדם, הוא ראה זה שהוא חפץ ומשתוקק לתורה, שנוכל בא לומר שלמד מכל אדם, תוראו שיקרא חכם, שרומה מתעצם. ולכן אמר עוד פעם בן זומה, שנאמר מכל מלמדה השכלתי. אז זה החכם. אז בואו נראה בדרך זה גם את הגיבור. למה איזו גיבור הכובש את יצרו? אז אנחנו רוצים לראות את החכם, ורוצים לראות את הגיבור, ואת המכובד, ואז נלמד אולי, נחזור אל העשיר, ואז נחזור דרך הרב קוק להעשיר עוד פעם. תדע, אז חכם, גיבור, נשתדל היום לפחות. עשיר, מכובד, ונחזור חזר.
לא למדתי, כאילו למדתי את החוכמה, אבל לא למדתי
השכל כאילו. השכל הוא כוח חשוב להשתמש בו להגיע אל החוכמה. כי דרך השכל אנחנו קולטים ומבינים. אז השכל הוא כוח מאוד מאוד חשוב לרכוש בו, להגיע בו אל החוכמה. אבל זה לא הכרח למי שיש לו שכל יהיה לו חוכמה. השכל הוא אמצעי, הוא כלי חשוב שדרכו אנחנו קולטים חוכמה. אבל זה לא אומר שמי שיש לו שכל הוא יהיה בהכרח חכם, לפי ההגדרות של פה. כן? הוא יכול לדעת המון, גאון, ויודע המון, לפי ההגדרות פה לא חכם. הוא לא משתוקק לחוכמה, הוא פשוט קולט אותה. כן? בסדר גמור, אבל הוא אדם מאוד חומרי, עם נטיות חומריות, עם שאיפות חומריות.
אבל כאילו בסוף, מה, אני שלא יותר שכל, אני צריך להביא יותר לחוכמה.
הגיוני שהוא ירכוש יותר ידיעות, זה נכון, אבל לא בטוח שהוא יחיה אותם, כמו האחרים. הוא ירכוש הרבה ידיעות, הוא ידע הרבה, יכול לתת כל השאס. אז זה לא מה שהוא חווה אותו, שהוא חי אותו. אנחנו פה מדברים במדרגת החיים של האדם. וזה הבדל מה האדם יודע, מה האדם חי. לא תמיד האדם חי את מה שהוא יודע. יכול להיות הרבה ידיעות, אבל הם לאו דווקא בכלל מתרגמות לזה מה שאני חי. אדם שרוצה נורא לדעת תורה, הוא כל דבר משתוקק, עוד לשמוע תורה ועוד לשמוע תורה, אז התורה חיה בתוכו. אז הוא מאוד חכם בתכונה של החוכמה, כי הוא חי את החוכמה. אדם אחר יכול להיות לו הרבה שכל, הוא לא חי את הדבר הזה. זה לא הדבר שמעניין אותו, זה לא הדבר שמטריד אותו. אבל יש לו הרבה שכל לרכוש אותו, לרכוש אותו, לדעת אותו. יכולה להיות מישהי שהולכת לחדר ומאוד מאוד מטריד אותה איזה משהו שהיא שמעה בשיעור. אז היא מאוד חכמה, כי זה מטריד אותה. התכונה הזאת של לדעת מה מונח בתורה מאוד מאוד מטרידה אותה. ויכול להיות אחת שתרכוש בשיעורים הרבה ידיעות, אבל ברגע שהיא באה לחדר, השיעורים ממנה והלאה, כן? לא ראיתה. אז יש לה הרבה שכל, היא יכולה לרכוש הרבה ידיעות. אבל במובן של ההגדרה כאן, אין לה חוכמה עדיין, כן? טוב, אנחנו כולנו באמצע, שלא נבעל, אנחנו בדרך כלל באמצע, כן? תראה, זה לא דווקא, אמרתי למשל מישהי שהיא, אז סליחה שוב על הדוגמאות הבוטות לשיעור, היא לא הצליחה בפסיכומטרי בכלל. אז היא הולכת להיות מטפלת בילדים, שנראה לי שלא צריך איזה פסיכומטרי, אני חושב. אבל בכל אופן, היא יכולה להיות מאוד חכמה, לפי ההגדרה פה. אבל היא לא הצליחה בפסיכומטרי, מול אחת שקיבלה 700 ומשהו. אבל היא מאוד חכמה, כי היא נומדת מכל המטפלות האחרות. איך מטפלים טוב בילדים. אז היא מאוד חכמה. היא מאוד רוצה לרכוש את הדברים, היא מאוד חיה בתוכה את המקצוע שלה. היא מאוד חיה בתוכה את הדברים שנדרשים לה לעבודת השם דרך המקצוע שלה, כן? אז היא חכמה, יש לה חוכמה. במקצוע שלה יש לה חוכמה, כן? בענייני ילדים יש לה חוכמה, היא חובה את זה. היא רוצה את הידיעות שקשורות לזה. מי שיכולה לעבוד במשהו שדורש הרבה ידיעות, ולכן כאילו יותר, יש לה יותר שכל, כן? אבל זה לא בהכרח מתרגן למושג חוכמה. זה מושג של ידיעות שכליות. והן חשובות לעולם, לא שהן לא חשובות. אבל זה לא בהכרח מתרגן למושג חוכמה. כן? שום מושג אחר. גיבור. אז אם ככה, בוא נעבור למושג גיבור. על דרך זה כבר עלינו יותר קל להבין אולי את הגיבור, את העשיר ואת הכבוד. גיבור. איזו גיבור הכובש את יצרו? בוא קודם נגיד בעל פה, אולי אחר כך נקרא שוב כמה משפטים בפנים. גיבור, לפי המושג כאן, שוב, אנחנו מדברים על המושג גבורה. בדרך כלל גבורה במושג הפשוט והטבעי זה מישהו שמתגבר על משהו, על מישהו או על משהו, כן? הוא גיבור. אז למה הכובש את יצרו הוא הגיבור? הרי כבוש את יצרו יכול להיות מישהו נראה, סליחה רק על הביטוי, אולי, כן? מסכון יותר, או מישהי נראית מאוד מאוד חלשה. היא לא ממש חזקה, היא הכי חלשה פה בכפיפות ידיים, מה? היא לא, אין לה גבורה בגוף, וגם בשום דבר אחר, אין לה איזה משהו שאתה תראה אותה עוצמות כאלה של גבורה. היא נראית שקטה ועדינה, אבל היא כובשת את יצרה. טוב, אז מה אם היא כובשת את יצרה? למה היא צריכה להיות איזושהי גיבורה? אז מעניין שאומר המערב, בדרך כלל להתגבר על דברים אחרים, זה לא מראה שהגבורה קיימת בתוכך, אלא זה מראה שבמציאות אתה מסוגל באופן חיצוני יותר להוציא לפועל כל מיני דברים ולהתגבר על אחרים. אבל זה לא מראה שוב על משהו שחי בתוכך חזק בפנים. זאת אומרת, אתה יכול להיות, לפי ההגדרות של פה, אדם מאוד מאוד חלש, אבל גיבור. חלש הכוונה פנימית. באופן פנימי, בתכונת הנפש שלך, אתה לא אדם גיבור, כי אתה אדם נשלט. נקרא לזה אולי גיבור במובן של נשלט. אתה נשלט על ידי כל מיני כוחות. והכוחות האלה נותנים לך המון עוצמה. אני להחליף את הגבורה בעוצמה. אתה נשלט על ידי כל מיני כוחות. אתה מאוד מאוד רוצה לשלוט על אחרים. אז אתה נראה מאוד גיבור. כי אתה מזיז את כולם הצידה ואתה שולט בכולם, כן? אז אתה שולט אולי, אתה עוצמתי מאוד, אתה לא גיבור. כי אתה נשלט. הגבורה כתכונה היא גבורה שאני לא נשלט, אני השולט. על מה אני שולט? בעצם על היצר שלי. זה גבורה עצמית שלי. כי בעצם אני לא נשלט, שוב, לא נשלט על ידי עולם החומר שלי, לא נשלט על ידי כל מיני נטיות חיצוניות שבי, אני בעצם חי את הנשמה שלי, נקרא לזה, אני חי את העולם הכי אמיתי שבתוכי פנימה. אז אני גיבור. מה, הגיבור שוב במובן של כאן, הוא לא הגיבור שנראה אותו חיצוני, אלא הוא גיבור מבחינת התכונה הנפשית הפנימית, הוא לא נשלט. זאת יכול להיות אדם שהוא מעיף את כולם הצידה. אז הוא נראה לנו מאוד גיבור, הוא שולט, הוא תקיף, הוא בעל כוח. אבל הוא לא גיבור במובן של המושגים פה, כי מה גורם לו הרצון לשלוט על כולם? זה יצריות כזאת, כן? יצריות, גסות, חומריות, שהוא רוצה לשלוט על כולם. אז יש מישהי שנגיד, חלילה, כמובן לא פה ולא זה, אבל מישהי שרוצה להשתלט על כולם, כן? היא רוצה להיות זאת שתנהל את העניינים, כן? בשירות הלאומי או באיזה מקום. זאת אומרת, וואי, איזה גיבורה, אף אחד לא מידע לפתוח את הפה לידה, כן? היא שולטת בכולם. בעצם היא חלשה במובן של פה, כי היא נשלטת על ידי תאווה כזאת לשלוט באחרים, כן? אז היא נשלטת, אז היא לא גיבורה. ויש לה המון עוצמה, יש לה המון כוח, כן? אבל היא לא גיבורה. כי אין לה את הגבורה כאן, במובן של הגבורה כאן, לא להשתלט על משהו, על מישהו, אלא יש לי תכונה עצמית, נפשית, שאני זאת ששולטת בעצמי, אני זאת שמנהלת את עצמי, כן? אז זה הגבורה. בהתאם לחוכמה שיש לי תכונה לרצות לדעת דברים, גם הגבורה היא בעצם שליטה עצמית חזקה, כובשת יצרות. כי אז בעצם אני מנהל את חיי, אני מנהל את עוצרותיי, כן? לא דחפים חיצוניים מנהלים אותי, אלא אני מנהל אותי.
לא כל ביחס לעצמי?
כן, ביחס אליי, כן. מה אני חי? אולי נשאל כך, מה אני חי? החוכמה, לחיות את החוכמה, זה לרצות לדעת דברים. אז אני חי חוכמה. לחיות את הגבורה, זה בעצם לחיות בגבורה, נגיד כך, זה בעצם לחיות באופן שאני מנהל את עצמי. הנשמה שמנהלת אותי, אני מנהל את עצמי. לא הדחפים החיצוניים הם אלה שמנהלים אותי. אז זה ממש גבורה. דרך אגב, זה כל כך גבורה, עד שבמחילה רובנו הגדול אנחנו לא כאלה. אנחנו בשאיפה, בדרך כלל, אנחנו לא מנהלים את עצמם. דרך כלל המון 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 דחפים מנהלים את חיינו. כן? המון דחפים מנהלים את חיינו. כי אנחנו נדחפים על ידי כל מיני דברים. אנחנו רוצים לשלוט על אחרים. לפעמים אנחנו רוצים כל מיני תאוות להשיג. אז אנחנו בדרך למה שאנחנו רוצים, נהיה מאוד חזקים, כן? אבל אנחנו בעצם נדחפים. נדחפים לכל מיני מקומות, כן? זה לא בא באמת מאיתנו פנימה. זה לא בא מהמקום האמיתי הפנימי שלנו. אתם יודעים, מי שהחליטה ללמוד איזה מקצוע לא פופולרי, אז אפשר להגיד שהיא גיבורה, היא עשתה משהו מאוד נאמן לאישיות שלה, אפילו שזה יכול להיות שהיא לא, במקצוע הזה לא צריך להסתער על משהו כמו במקצועות אחרים. אבל דווקא זה טוב, היא התגברה, יש לה משהו, ועשתה משהו פחות מכובד בין האחרים, יש לה גבורה, היא עושה משהו שנאמן לאמת שלה, בסדר? לעצמיות שלה, כן? לחיים שבה, אז זה גבורה. גבורה זה הנאמנות לנשמה שלי, כן? למה שבתוכי פנימה, בסדר? אז היא לא נשלטת על ידי הצד החיצוני, או על ידי דברים חיצוניים בעולם, היא שולטת, כן? היא מנווטת את עצמה, בסדר? אז זה הגבורה. אז בוא קודם נראה בפנים שוב גיבור, ובוא נקווה שנספיק היום גם את ה... עשיר ואת המכובד, כי גם העשיר יש לנו פסקה ברב קוק על העשיר, אנחנו רוצים להגיע אליה, ואז יהיה קטע מסוים בפסקה שבכוונה אני לא אלמד אותו על העשיר. למה? סתם לא משנה, בסדר? גילית לכם סוף. טוב, יש חלק מסוים בפסקה שאני לא יודע להסביר אותו טוב. אז פסקה על העשיר הזה, אם נגיע לשם, אבל אני נורא בא לי, אני נורא מחכה כבר, שנגיע לעשיר ונגיע למכובד. אז בואו נראה. איזה הוא גיבור? אני רק אקרא קצת, כלומר שכל מעלות ראוי שהוא נמצאים מצד עצמו של בעל המידה, לא מצד הזולה. ואם יקרא גיבור אשר הוא היה מנצח את האחר, אם כן מענתו מצד אותו אשר היה מנוצח. ואין זה רושם במנצח, ואין זה מצד עצמו מה שהיה מנצח אחר. אפילו הכובש כמה כרכים, שאין גיבור בא על האדם עצמו, על העצמיות שלו. דבר זה שהכובש כרכים הרבה הוא מצד המנוצח, הוא הצליח לנצח אחרים, זה לא גיבור אדם. גיבור זה מעלה עצמית שלו, אז מה זה המעלה העצמית שלו? זה כמובן הכובש את יצרו, רק מצד הזולת, אבל הכובש יצרו זה מצד האדם עצמו, לא מצד הזולת, הוא אומר. זה לא שהתגברתי על משהו, על מישהו, ויכול להיות דבר מאוד יצרי בתוכי שגורם לי להתגבר על משהו, על מישהו, זה אני מוסיף. אלא הגבורה האמיתית היא מה שאני חי גבורה. הוא שאני חי את הנאמנות המוחלטת שלי לעצמי. נאמנות המוחלטת שלי לעצמי. שוב, אני, דבר אחד מבקש אתם כאן תמיד מכילה, וזה לא נעיני, אבל הדוגמאות שלי הן דוגמאות שאני מייצר אותן תוך כדי השיעור. תמיד לא נעיני אם אני בדוגמאות, אולי מישהו אומר, וואי, בדיוק התכוונת. טוב, בקיצור, אני לא מתכוון אף אחד כמובן. וגם אם יצא לך איזה משהו כזה, זה סתם היה בטעות שלי, כאילו, שאת לא תרגיש לך, וואי, זה לא פייר. בדיוק רק חשבתי איזה מקצוע ללמוד ואמרתי מה שכולם אוהבים ואתה אומר הפוך. טוב, לא יודע, אז תשבי את זה עם השיעור, בסדר? מקסימום אל תשימי על השיעור, לא נורא, אני ממש לא אכפת לי. אבל אני רוצה, יותר חשוב לי לא הדוגמאות, יותר חשוב לי המהות. אבל בכל אופן, הנאמנות לעצמי זה מאוד דבר מאוד מרכזי, זה דבר מאוד חשוב. זה דבר מאוד משמעותי בגבורה. אז בואו נלך הלאה, בסדר? השיר. או, השיר השמח בחלקו, זה באמת, פה נתעכב יותר, כי גם פסקה מהרב קוק יש לנו על השיר. וזה דבר שהוא דורש באמת יותר, עוד יותר אפילו הסבר מאחרים, כי באמת זה קשה להבין למה האדם ששמח בחלקו הוא עשיר, אבל אחרי שמסבירים את זה קצת, זה אולי הכי מובן. שוב, אנחנו מדברים על זה כתכונה נפשית. עושר וכסף, בדרך כלל מתרגם אצלנו. מי שיש לו הרבה כסף, במובן מה לכאורה אנחנו צודקים. שכשיש לך הרבה כסף, ואתה יכול לעשות אותו הרבה דברים, אז אתה אדם עשיר, כן? אבל יכול להיות לפי איך שהמהר"ל אומר, עשיר אני ואני עשיר. העשיר העני הוא עשיר שכל הזמן לא נגמר אצלו השאיפות לכסף. אז הוא בעצם נורא עני, הוא כל הזמן מרגיש חסר במה שיש לו בעולם הזה. קודם דיברנו דווקא על הרצון להיות חוכם, אז דווקא הרצון צריך להיות אינסופי לחוכמה. על הרצון להתגבר על היצר, דווקא גם הוא רצון. כאן דווקא מדברים על עולם החומר, ובעולם החומר דווקא זה כאילו מתהפך, השמח בחלקו. למה תכונת הנפש אבל היא השמח בחלקו? כי יכול להיות עשיר מאוד עני, הוא כל הזמן רוצה חומר, רוצה עולם חומרי. אז בעצם הוא לא עשיר בעולם הזה. הוא כל הזמן שואף בעולם הזה, אבל שאיפה זה טוב, נכון? עד גבול. בעולם החומר, השאיפה דווקא יש בה משהו גם שלילי, כן? החכם הוא לומד מכל אדם, הגיבור מתגבר. והעשיר, אז צריך לשמוח לכאורה בחלקו, מה שיש לו. אבל הוא לא, אז הוא עשיר עני. הוא עשיר מאוד עני. כי הוא מאוד 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 רוצה כל הזמן להגיע אל המקום האחר, כן? ללכת לעוד עושר, לבוא לעוד מקום. אז הוא מאוד עני, כי כל מה שיש לו בעולם החומר מבחינתו, הוא עדיין עכשיו כלום ביחס למקום שלו הוא היה רוצה להגיע. השמח בחלקו, למה הוא עשיר? כי עולם החומר חי, הוא חי בהרמוניה נפלאה עם עולם החומר. מאוד טוב לו, עם עולם החומר שיש לו. מאוד מאוד טוב לו. אז בעולם החוכמה צריך לשאוף, בעולם הגבורה צריך לשאוף, להתגבר על היצר. ובעולם העושר צריך לשמוח במה שיש. ומה הטוב במה שצמר מה שיש? אז הוא חי בהרמוניה עם עולם החומר. זה בעצם העושר. העושר של האדם בעולם הזה הוא לחיות בהרמוניה, בשלמות עם עולם החומר שיש לו. טוב, אז אני לא יודע, זה יהיה תמיד שאלת אוהבים אין לו. אז מה, הוא לא צריך לשאוף שיהיה לו? כן, אבל תמיד גם בשאיפה שיהיה לו, קודם כל הוא משתדל מאוד לחיות בהרמוניה עם החומר שיש, ואולי צריך לפעמים עוד קצת כדי לחיות בהרמוניה. אבל גם יהיה לזה גבולות גזרה, כן? הוא יהיה שמח בסוף בחלקו, כי הוא מאוד מחפש, בעיקר בעולם החומר, הוא מחפש את החיים בעולם החומר, בהרמוניה עם עולם החומר. איך עולם הרוח יתבטא בעולם החומר, כן? איך, עוד פעם? בעולם הרוח, זה מה שהוא אומר. בעצם המשנה באה להציג לך שחכם הוא לומד מכל אדם כי הוא מאוד רוצה להתקדם בעולם הרוח שלו. עולם הרוח הוא אינסופי. שמה הרצון להתקדמות הוא ממש עוצמתי וחזק. עולם החומר, לא שהוא בזים לו, שמח בחלקו, הוא שמח בחלקו. הוא לא בז לעולם החומר, אבל הוא רוצה לבטא את הרוח בחומר, בחומר שיש. לפעמים אין מספיק, אז כן ירצה איזשהו עוד, אבל במה שיש כבר שמח שהוא מבטא, הוא רוצה לבטא עוד. אבל בסופו של דבר, השמחה שלו בעולם החומר זה היכולת שלו לבטא את הרוח בעולם של חומר. אז לא צריך המון 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 בלי סוף חומר, כן? לא ככה הוא צריך. כי השאיפה כל הזמן לחומר בעצם מחסר את האדם, ואת אותו לאני. לאדם שחי וחווה את החוכמה, במקום לרצות את החוכמה, לומד מכל אדם, הוא רוצה כל הזמן את העושר, את ההתקדמות בעולם העושר. אז בעצם הוא לא עשיר. כן. הוא לא עשיר כי הוא במובן של עולם החומרי הוא עני. הוא כל הזמן רוצה עוד משהו. אז גם מי שרוצה חוכמה, הוא כל הזמן עני כי הוא רוצה חוכמה, נכון. להיות עני בחוכמה זה מצוין. זה נכון שזה מעניין, זה הבדל. להיות עני בחוכמה ולהרגיש כל הזמן אני רוצה ללמוד מכל אדם, זה מצוין. כי אני מאוד מאוד רוצה חוכמה. אז אני רוצה רוח, אני רוצה חוכמה, זה מצוין. בעולם הרוח שמה תשאף, שמה תרצה עוד כל הזמן. ושמה אתה נקרא חכם דווקא אם אתה רוצה עוד. ובעולם החומר אתה נקרא, זה הולך הפוך, אתה נקרא עשיר אם אתה שמח במה שיש לך, כי אותו אתה לא רוצה כל הזמן בשאיפות אינסופיות, אתה רוצה שיהיה כדי שיהיה לך במה לבטא, כן? את עולם הרוח שלך. לכן יש לך בית, אתה רוצה כל הזמן עוד בית, עוד יותר גדול ועוד יותר גדול ועוד יותר גדול, ומטבח כזה ומטבח אחר, בסוף אתה עשיר מאוד עני, אתה יכול, עלול להיות עשיר עני. אולי סיפרתי לכם כמה פעם, אבל כשהייתי בישיבה בתל אביב, אז למדתי בחברותה עם אחד האברכים, אז הוא אומר לי, וואי הרב, אתה לא יודע איזה יופי, מה קרה לי היום, איזה נס היה לי היום. השכנים שלו בתל אביב החליפו את המטבח, טריות בסלון, טריות בסלון. אז כשהם החליפו את הריהוט, אז הפועלים הורידו למטה את הסלון הקודם שלהם. אז הוא אמר להם, לאן זה? לפועלים אמרו לו, זה הולך לזבל. אמר להם, למה לזבל? הזבל יהיה בבית שלי. הוא אומר, הביאו לו את הסלון, אומר לי, הרב, כזה סלון יפה, אתה לא מאמין שאנשים מחליפים כזה סלון. הם צריכים להחליף כנראה, כל כמה זמן צריך להחליף משהו. טוב? אז זה מעניין, אה? השמח בחלקו יש בו צד שהוא לפעמים מאוד עני, הוא כל הזמן עלול להרגיש בעולם החומר חסר כזה, מה? ורצון, וזה באמת דחף שיגרום לו אולי להשלים דברים. אז אני לא אומר שלפעמים לא צריך להחליף, לחדש בחיים, כן, יש גם ערכים לכל מיני דברים כאלה. אבל זה עלול להגיע למקום שכל הצימאון שדיברנו עליו בחוכמה התבטא דווקא באושר. אז האושר הוא לא רק לבטא את עולם הרוח, האושר כבר הופך להיות מהות, חיים, כן? אז הוא לא עשיר באיזשהו מובן הוא עני. כי הוא כל הזמן מרגיש את החסר בחומר ואת הרצון להשלים אותו, בסדר? כי זה נקודת חיסרון מאוד גדולה באדם, כן? אז בואו שוב נקרא בפנים, ועל האושר נלמד ברב קוק קצת משהו, ואחר כך אם יהיה זמן ונגיע לכבוד, אז נלמד קצת על הכבוד גם. אז קצת אני אקרא מהמהר"ל על העשיר. כן, כן. זו שאלה מאוד יפה. למען האמת, אין לי כל כך תשובה על זה. אני שנים שואל את עצמי את השאלה הזאת, ואני לא יודע את התשובה. אני אגיד בכנות, לא יודע, אז זו שאלה טובה. אני אגיד לך מה אני חושב. נראה לי, אבל אני לא אומר את זה בוודאות. לעניות דעתי תקחי את זה כך, ומה שנראה לי, ואני לא בטוח בכלל, ולפעמים אני מחפש על זה תשובה, ואני לא יודע בוודאות לענות על זה. אני חושב שככה, שלפי מה שלי נראה, יש, אבל זה מיד יוצר את השאיפה לעוד. וככה זה צריך להיות. הוא צריך מאוד לשמוע. במה שיש לו. אבל מיד זה צריך ליצור אצלו שאיפה רצינית מאוד וגדולה מאוד לעוד. כן? לעוד. כי זה מהות, החוכמה לדעת ללמוד מכל הדבר שלמדנו, זה תכונה מהותית לאדם. אז הוא לא יכול לוותר עליה. הוא כמה רוצה ללמוד עוד. כלומר, היא שמעה שיעורים במדרשה ביום, איזה יום אנחנו היום? יום רביעי, נכון? ביום רביעי. אז היא אומרת, וואו, היה כזה כיף. אז למה צריך לשמוע שיעורים גם מחר? רק לצורך ה... למה צריך גם מחר? כי זה כל כך עשה לי חשק, חוכמה זה כזה דבר יפה, שמוצא לדעת עוד מהחוכמה הזאת, אז מצוין. אז אני כן שמחה בחלקי, גם בחוכמה, אבל בחוכמה השמחה בחלקי צריכה דווקא להוביל אותי לעוד, כי עולם הרוח הוא אינסופי, כן? אז לא שאני לא שמחה במה שיש לי, אבל דווקא תכונת הנפש פה היא פורעית, כן? שקניתי רוצה לתת לי עוד ועוד ועוד ועוד. אבל עושר הוא לא תכונת נפש, בסדר? עושר הוא מציאות, הוא הוויה, החומר. מה שיש לי, ואני שמחה במה שיש לי, כי החומר הוא בשביל לבטא בו את הרוח. כי לבטא את הרוח לא צריך כל כך המון, כן? לבטא את הרוח, בסדר, אני רוצה שיהיה לי בגדים יפים, נכון? כי אני רוצה גם להופיע את החוכמה בתוך העולם, מופיעים את החוכמה בעולם, בבגדים יפים, בעיקר בשבת קודש, לבטא את שבת קודש בבגדים יפים, מצוין, זה דבר מאוד ערכי, טוב, אבל לא צריך את הבגדים, יופי, אפשר לבטא אותם, ויופי מסוים, זה גם יהיה יופי, כן? עולם החומר הוא מקום שבו אנחנו מבטאים את עולם הרוח. טוב, הוא לא צריך להיות אינסופי, עולם הרוח הוא ענק וגדול, בהתאם לזה מן הסתם, גם עולם החומר טוב שיהיה, כן? באיזשהו מקום גדול. טוב. אז היחס הוא החומר, הוא נקרא לו המקבל של עולם הרוח, האינסופי, ששם הרצונות שלנו, שם השאיפות שלנו, הלומד מכל אדם, הוא שמח בחלקו, בסדר? שמח מה שיש לו. אז לא עניתי עד הסוף, כי אני באמת לא יודע עד הסוף. אני חושב שזה מורכב, מה אני רוצה להגיד. צריך בעולם הרוח גם כן מאוד לשמוח מה שיש, ומיד לייצר שאיפה לאן. כן? ובעולם החומר צריך לשמוח במה שיש, ומיד לשמוח במה שיש. לאו דווקא, ואם יהיה עוד סבבה, אז יהיה עוד, כן? בסדר? אבל אז זה הנקודה. ואמר, איזה הוא עשיר? כלומר, באופן עקרוני, לפי איך שאנחנו יודעים גם במסכת אבות, אפשר לגור בבית עם 10 ילדים, או לגדל 10 ילדים בבית, לא גדול מאוד, ולהיות ממש שמחים, וגם הילדים יהיו שמחים, אם זה מה שנחנך אותם. שעולם החומר הוא בשביל לבטא את הרצונות הרוחניים המאוד גדולים שלנו, כן? אבל אפשר לגור בבית עם 2 ילדים, ועם 6 חדרים, 7, 8, 9, הוא יהיה בית קטן, כי ככה ירגישו בו, כי תמיד אתה לא ירגיש קטן וחסר, כן? אם זה, וכל דבר קטן שיהיה חסר, הוא מאוד נרגיש אותו. כי זה מאוד מדבר אלינו, כן? אנחנו מאוד חווים את החסר החומרי, כן, כל הזמן, בסדר? אז ככה זה עלול להיות. אתם יודעים, אני לראיתי דוגמת, אני לא יודע אם נעים נעים להגיד לא, אבל כבר נפלט לי ועזר לי. אבל כשלימדתי בישיבת תל אביב, אמרו לי החבר'ה שאחד הדברים הטובים שהיה להם בתל אביב, שהם למדו שאושר לאו דווקא עושה אותך להיות שמח. הם אומרים, איך הם יודעים? הנה, יש שם הרבה אנשים עם כסף, הם אמרו. כל הזמן הם צופרים אחד לשני, וכל. הם אמרו, היינו בדימונה, בירוחם, אנשים דווקא מאוד רגועים. כנראה הכסף לא הופך אנשים להיות בהכרח מאושרים, כן? אולי עשירים, אבל לא תמיד מאושרים. אתה לא רואה, וואלה חבר'ה, קצת תרגוע, הכל סבבה, מה הבעיה? מה רע, כן? אז לא יודע אם זה יפה, המחילה מהתל אביביות, אבל נמצא גם משהו לטובת תל אביב בהמשך אולי. אבל בכל אופן, אבל זה, יש פה משהו נכון כמצאת רואים. לכן לא יכולתי להימנע מלהגיד אותו. אחד הדברים שאשתי מאוד התפעלה, שהיינו, היה זו תקופה שלימדתי בדימונה ממש, בשנים הראשונות שלימדתי אצל הרב צבי קוסטינר, אחר כך זה עבר למצפה רמון, אבל בהתחלה זה היה בדימונה. אז זו הייתה תקופה שלימדתי, לא גרנו שם, גרנו באותניאל, אבל לימדתי בדימונה. אז לפעמים שבתות היינו מגיעים לדימונה. אחד הדברים שאשתי הייתה מאוד מתפעלת היה שבדימונה היה שהבתי כנסת מאוד יפים, אבל הבתים של האנשים לא כל כך. זה אומר לי, זה דווקא דבר ממש יפה. תראה איך הם מכבדים את החוכמה, את הבית כנסת, את התפילה. כל הכסף נראה שיש אנשים שמים על התפילה. ועל הבית הפרטי שלהם, זה היה נראה פחות קטן. זה מבטא יפה את המשנה. רוצים את התורה, רוצים את החוכמה, בסדר? העולם הזה הוא אחר. בכל אופן, ואין העושר מצד עצמו, ואין ראוי שיקרא עשיר, רק מי ששמח בחלקו, אני קורא ממהר"ל, כאשר הוא שמח בחלקו, הוא עשיר בדעת. הוא עשיר בדעת עוד פעם. אז זה מתחבר לעולם הרוח. זהו העשיר שהוא עשיר מצד עצמו, לא בדבר החיצוני לו, בריבוי ממון. עשיר בדעת. כלומר, בדעת, בהבנה, בתפיסה הוא עשיר. בתפיסה הוא צודק. הוא שמח בחלקו, אז הוא תופס את הדברים נכון. את יחסי הרוח והחומר הוא תופס בצורה נכונה. אז הוא עשיר בדעת. הבאתי לכם עוד משהו היום מהרב קוק. איך הגעתי לרב קוק קודם כל? פעם חשוב לי גם להגיד איך הגעתי. לא, שאתם יודעים, הכי קל להגיד בשיעור וואי, נזכרתי שיש עוד פסקה ברב קוק שקשורה לעניין, אז לא, בסדר? לא נזכרתי ברב קוק, הזכירו לי. מי הזכיר לי? אז יש ספר מאוד יפה, שהוציא, הרב דדון נראה לי קוראים לו, מכיר אותו פשוט במקום שאני עובד במכון החבורה, בכל כך הוא הוציא נראה לי, פרקי אבות, שם הוא מביא הרבה דברים נפלאים של הרב קוק. ממות שהרב קוק אמר, סיפורים על הרב קוק, כזה ספר עבה כזה, פרקי אבות. כל איזה פרקי אבות עם פירוש הרב קוק נראה לי זה נקרא. אז אם איפשהו תשיגו אותו זה נחמד, סתם בא לכם ספר נחמד, הוא מביא הרבה דברים על המשניות ועל הרב קוק, אז שם הגעתי, לפסקה הזאת ברב קוק, בסדר? אז שלא תחשבו שזה קצת כאילו בת, אבל היא פסקה מאוד נחמדה, חוץ ממשהו אחד שהוא קצת עדין בשיעור במדרשה. אז לכן כמעט התלבטתי לוותר על הפסקה הזאת, ובסוף אני לא מוותר עליה, כי היא נורא יפה, ונגיד גם את המשהו העדין, אבל בלי הפירוש של הרב קוק עליה, כי אני לא כך מבין אותו, ויותר קל לי להגיד מה הפירוש שלי לזה, בסדר? אז יאללה, מתחתי אתכם יותר מדי. נימן, משהו מהרב קוק, קודם מהגמרא. בגמרא כתוב מה זה עשיר, אז גם בגמרא יש מעניין. תנו רבנן איזה הוא עשיר? שמח בחלקו. אז בגמרא יש תשובה אחרת. נורא מעניין. איזה הוא עשיר? אז לא תשובה? השמח בחלקו. מעניין שבגמרא יש תשובה אחרת. תשמעו תשובה. אז איפה הגמרא? הגמרא היא מסכת שבת. דף, קפה. האין היה, הוא אין היה שבת א', עמוד 101 זה אצלי, כי יש כל מיני נוסחאות, נראה לי. בכל אופן פה זה 101. אז עמוד 101 זה לא בכל הספרים, זה במה מדליקין, פרק שני, אין היה, דף קפה, ובמסכת שבת. בסדר? אין היה שבת א' כבר אמרנו, תנו רבנה. איזו עשיר? השמח בחלקו. לא, שם כתוב אחרת. כל שיש לו נחת רוח באושרו. אולי זה קרוב לשמח בחלקו, דברי רבי מאיר. יש לו נחת רוח, שמח, באושר שלו. רבי טרפון אומר, כל שיש לו 100 קרמים, בלי עין הרע, 100 קרמים, כל אחד פה חולמת על זה עכשיו נראה לי, או על בעל כזה, 100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהם. בוא נגיד פועלים שזה יצא טוב. אז דעה אחת זה דווקא נראה מקביל קצת לעבוד. מה היא הדעה? כל שיש לו נחת רוח באושרו. טוב, זה קצת נראה מקביל. הדעה השנייה בטרפון, כל שיש לו 100 קרמים, 100 שדות, 100 עבדים שעובדים בהם. זה מה זה הדבר הזה? זה איפה שמח בחלקו נראה. תשאף שיהיה לך 100 קרמים, 100 שדות, בעין הרע כמו שאומרים, ו100 פועלים. לא רע לך, אה? טוב? זה קצת תנאים גבוהים לבחור ישיבה שתרצי לקחת אותו, אבל בכל אופן זה כן, 100, 100 ו100. גם הכל עם 100 פה, 100 קרמים, 100 שדות, 100 פועלים, טוב, 100. עוד דעה, רבי עקיבא אומר, כל שיש לו, רבי עקיבא אומר, כל שיש לו אישה נאה במעשיה. אז דווקא זה יוצא יפה, רחל, אשת רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא, כל שיש לו אישה נאה במעשיה הוא עשיר. טוב? אני לא מבין רק כל כך איזה אישה עשירה. כל שיש לו בעל נאה במעשיו, אולי לא רצו כמו כך. אתה רבי עקיבא אומר, כל שיש לו אישה נאה במעשיה, הוא עשיר. זה יצא יפה, רבי עקיבא, אבל עם רחל, מה? הוא נקרא אדם עשיר, יש לו אישה טובה, נאה במעשיה, הוא נקרא עשיר. טוב, זה רבי עקיבא. אז זה הדעה שאחרי אני לא יודע להסביר טוב. אמרתי, איך אני אסביר במדרשה איזו היא עשירה? אולי כל שיש לה בעל נאה במעשיו, לא יודע, אה? לצד שני, מה?
כל אישה היא עשירה.
כל אישה היא עשירה, הלוואי. טוב, בתור שאיפה את צודקת. אני לא בטוח שזה לגמרי ככה, אבל נושא. רבי יוסי אומר, זה מין דעה שהכי קשה כמעט להבין. מה רבי יוסי, מה נשאר לנו כבר? נחת רוח באוצרו סבבה, זה אולי מתאים גם לאבות מה שראינו. רבי מאיר, אמרנו 100 כרמים, 100 שדות, 100 עבדים, טוב, צריך להבין את זה, לא כך ברור. רבי עקיבא אומר, אישה טובה, אולי זה גם קשור לשמח בחלקו. רבי עקיבא אומר, מי האישה כמו רחל, אתה תהיה שמח בחלקך, כן? אחרי אתי כל מה תבוא בתביעות, תביא עוד, תביא עוד. כך נראה מתחבר קצת, לא? למשך את אבות, כן? על שום מדייך האישה, מפילים עליכם את התביעות המומוניות לפעמים. ככה, אישה טובה, תהיה שמח בחלקך. נכון? אפשר לחבר את זה. הנה, רחל את רבי עקיבא הסתפקה כמעט בכלום. רבי יוסי אומר, כל שיש לו בית הכיסא סמור לשולחנו, שיש שירותים קרובים לבית, זה קצת נראה דבר מוזר. אז קצת ביאור של הרב קוק, לא על כל הדברים, כמעט לא נשאר לנו זמן, בזריז. הדעה הראשונה, אמרנו, נחת רוח הסבר. או, רבי טרפון אומר, מעניין, אומר הרב קוק הסבר מפלא, הסבר מאוד יפה, טוב, הרב קוק לא צריך ציונים ממני, אבל לפי מה שאני הבנתי לפחות, אומר הרב קוק, למה זה כל כך חשוב? שיהיה לו 100 כרמים, 100 שדות, 100 עבדים, זה לכאורה נראה הפך השמח בחלקו. לא. יש פה פן מסוים גם של שמח בחלקו, ומה הוא? הוא לא רוצה שהאושר יהיה לו, הוא רוצה שהאושר יבוא לטובת אחרים. הוא רוצה להועיל לעולם באושר שלו. אז הוא רוצה שיהיה לו 100 כרמים, 100 שדות, הכי חשוב 100 עבדים שעובדים. עבדים דו דווקא עבדים, פועלים. הוא אומר, אם יש לי כישרון בעולם, אני רוצה לזכות העולם שיהיה לעולם עבודה. אז זה קצת קשור מעניין לשמח בחלקו. פירוש, בעצם כל הדעות הן קשורות איך זה הוא לשמח בחלקו. רבי מאיר אומר, טוב, פשוט, נחת רוח. דיברנו. רבי טרפון אומר, שאם יש לך עושר, תזכה בו את האחר, יש לך כישרון. מצוין, אז תקימי מקום מפעל ויהיה בו הרבה עובדות, זה טוב, כן? אז את גם שמחה באיזה מקום בחלקך, את לא רוצה עוד ושלא יהיה לאחרים, להפך. אתה שמה שיש לך יעזור לאחרים. ולפעמים אפילו שיהיה לך עוד, אז מותר שיהיה לנו עוד. אבל העוד בשביל שיהיה לאחרים, כן? כי עוד מקומות עבודה, שאנשים יוכלו לעבוד. כי אני יודעת שיש לי כישרון, כן? לפתח ולעשות דברים כאלה שגם לכם יהיה מקומות עבודה. אז הרווחנו משהו, הרבה, דרך הרב קוק. או, רבי עקיבא אומר שלא אישה נאה במעשה, אז כבר אמרנו, האישה לא תבוא פה בתביעות חומריות רציניות, יחד יהיה לה בית אפילו קטן, אבל נחמד, היא תשמח בו, מה? היא תשמח שמחה עצומה בבית שלה. אני יודע רק שאני דווקא לא הייתי כל כך שמח בחטית שגרנו בקרבן, סליחה על הוידוי האישי, אבל אחרי החתונה לא מיד. בהתחלה גרנו בבית שההורים קנו לנו בגבעת מרדכי בירושלים, עד היום שלנו מזכירים אותו רק, ויש לנו קרבן, ויש לנו, לא היה לנו, כבר היה לנו, גרנו בקרבן באותניאל, בשכונת קרבנים שם, וממש לא הייתי שמח בחלקי, אני חייב להגיד לכם. בסיוט עולם היה לי הקרבן הזה, אבל הפלא שאשתי הייתה ממש מאושרת שם. ממש, אולי מאושרת הגזנתי, אבל היא סדרה ממש, קרבן היה כל כך נראה יפה וזה. אמרתי, מה את מסדרת? הבעיה שנעוף מפה כבר. מה יש כמה חודשים שאנחנו חיים פה, לא יפה לכתוב טוב. חיינו שם חול בחוץ, והפסקות חשמל כל איזה שעתיים, ושמה עציצים בקרבן וזה. אני תמיד לא הזדהיתי איתה בזה, אבל היא צודקת. בסדר? כי, נכון? למה לא? תחיה טוב. בכל מקום שאתה חי, תחיה טוב. אז רבי עקיבא אומר, שיש לך אישה נאה במעשה, היא תמיד יודעת להסתדר, מה? לזהות השמח בחלקו. למצוא את היופי שבקרבן. טוב, אחרי הכל מותר לי לאחל לכם מחול אישי, שלא תצטרכו לגור בקרבן. טוב, אבל... בסדר, סתם, לא יודע אם זה יפה, אה? נראה לי, אבל אני כן מאחל את זה מכל הלב, בסדר. טוב, סתם, לא כל כך אהבתי את הקרבן הזה, אבל אם אתם אוהבות, אז סבבה. בסדר גמור, אז תלכו עם זה. בכל אופן, יש פה מישהי שיגר, רבי יוסי אומר, אני כבר לא יודע, אני אומר את זה, יותר מדי שטויות היום. כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. או, מה זה הדבר הזה? מה זה השירותים? סמוכים לבית, זה העושר שיש, שירותים סמוכים לבית. מעניין, הרב קוק מסביר שזה משל, זה דוגמה. מה הכוונה שירותים סמוכים לבית? הכוונה היא שאתה יודע גם, וגם שאך מעניין לשמח בחלקו, אתה יודע לנפות מהעושר שלך את מה שלא צריך. אתה יודע לזרוק גם דברים החוצה. הבית הכיסא זה משל, סמוך לבית, אומר הרב קוק, זה משל. כשאתה יודע לשחרר פסולת מהגוף, אתה גם יודע לשחרר פסולת מהבית. אתה לא עוגר ועוגר ועוגר דברים סתם, שלא צריך, שלא... העיקר שיהיה. שיהיה ושיהיה ושיהיה ושיהיה. למה שיהיה? שלא יהיה את מה שלא צריך. מעניין, נכון? זה גם תכונה שפה בא לידי ביטוי דרך רבי יוסי, אל תאגור סתם. תשתמש בדברים שאתה צריך. זה לא... אין עניין סתם שיהיה לי הרבה דברים, יש עניין שאני אשתמש בהרבה דברים שנחוצים לי, שאני צריך אותם. תזרוק מהבית דברים שאתה לא צריך, אה? אל תעשה סתם בית עם הרבה חדרים אם לא צריך את החדרים האלה. אל תעשה בית עם הרבה רכוש אם לא צריך את הרכוש הזה. זה מעין, משל, בית הכיסא סמוך לשולחנו, אוקיי? תדע לרוקן החוצה את מה שלא צריך. מעניין, אה? משל של הרב קוק. אז למדנו פה, הוספנו פה מהגמרא. צריך להיות שמח בחלקו. התרגום של השמח בחלקו יכול להיות תרגומים שונים, כן? הנה דעת רבי מאיר במסכת שבת, זה מאוד מקביל, נחת רוח, שיהיה לך שמחה באושר, רבי עקיבא מוסיף שתזכה אחרים באושר שלך, תוציא את זה החוצה. זה גם שמח בחלקו, אל תרבה את זה לעצמך, תרשה לזכות אחרים. ורבי עקיבא זה רבי טרפון, רבי עקיבא אומר, אישה נאה במעשה שיחד כזוג תצליחו לבנות, ולפעמים דווקא דרך האישה בא כאילו זה רצון לריבוי, לא שיהיה לה שמחה בקרבה, בבית שלה, כן, במה שיש, וככה היא תביא גם אותך למקום הזה, של השמחה בעולם הזה, במה שיש, יש לאישה תכונה כזאת, ולפי רבי יוסי שתדע לנקות החוצה גם דברים, כן? אל תאגור סתם, אל תחזיק מהחומר כמין דבר שעומד שלעצמו, העיקר שיהיה לי דברים חומריים, לא משנה למה זה משמש, מה זה עושה, מה זה לא עושה, העיקר... בכלל לא שמעתי. אומר, השירותים צורכים הבית זה כאילו המוכנות שלך לרוקן גם. כמו שירותים צורכים הבית זה משל של ריקון הגוף מהפסולת, מהדברים שהוא לא זקוק להם. וגם לך שיהיה תמיד צמוד לבית גם את המקום שבו תדע לרוקן דברים. לא רק את מה שיש לי בבית, גם להוציא מהבית, לרוקן דברים מהבית. תדע שהבית שלי הוא בא לשמש את עולם הרוח שלי. שמח בחלקו אמרנו, ואני ארוקן את כל מה שאני לא צריך שם. מעין משל לעולם הגוף שמרוקן, כן. את הדברים, בסדר? שהוא לא צריך, הוא לא זקוק להם. טוב. מה שלא הספקנו זה המכובד, שמכבד את הבריות, אבל זה לא אותו דרך. שאם הוא מכבד אחרים, סימן שהוא מבין שכבוד זה דבר חשוב. הוא לא צריך את הכבוד בשביל עצמו, הוא מחפש כבוד כתכונה, אז תשלימו את זה לבד במחשבה, בסדר? על אותה הדרך של מה שלמדנו, כי אני לא נראה לי שנעבור למשנה הזאת עוד פעם, כל פעם נשתדל בלי נדר בעזרת השם משנה אחרת בזמן שנשאר לנו, שהוא לא הרבה נראה לי, נכון? אבל בשבועות שנשארו לנו נשתדל כל פעם לבחור לנו איזה משנה ממסכת אבות דרך המערל, דרך דברים ש... יהיו לנו בעזרת השם מקווה אקטואלי. טוב, שלום, בינתיים.